עומדת, שגם ילדים קטנים מרגישים שדיברת אליהם, וגם זקני ירושלים גדולי הדור שיודעים את כל התורה כולם מרגישים שדיברת אליהם. זה אמיתי. והכוח הזה שיש לתלמידי חכמים לגעת בכל אחד ואחד כפי כוחו, למדנו שמקורו במעמד הר סיני. שלראשונה, כשהקדוש ברוך הוא לימד תורה את ישראל, זה מהותי. כל אחד ואחד כפי כוחו. אמר רבי אריה לוין, זצ"ל, שאנחנו מברכים כל בוקר, אם הנותן לשכווי בינה להבחין בין יום ובין לילה. מה אנחנו רוצים לכוון בפסוק הזה, בברכה הזאת? טוב, אני לא יודע אם זה פשט, זה פשט הברכה, בכל אופן, רב אריה אמר את זה, אז נגיד בשמו. להיות כמו תרנגולים, שכווי זה תרנגול. שכמו שהקדוש ברוך הוא נתן לשכווי בינה להבחין בין יום ולילה, כך אנחנו נהיה כמו תרנגולים ונבחין בין יום ולילה. טוב, מה החידוש בדבר? ברור שנבחין בין יום ולילה. אלא אומר רב אריה, תרנגול תיקח אותו עכשיו מירושלים, תיקח אותו לאיסלנד, הוא לא ימשיך לקרוא בכל קוקוריקו כל 24 שעות. מה הוא יעשה? תסתכל ימינה ושמאלה, יתאפס שנייה מתי יום, מתי לילה, יעדכן גרסה, ויתחיל לקרוא בבוקר של איסלנד, למרות שלפני כמה שעות הוא קרא בבוקר של ירושלים. אז אומר רב אריה, ככה כל אחד ואחד מאיתנו. כל סיטואציה שאנחנו נמצאים, צריך לדבר לעניין. כשמדברים עם ילד קטן, מדברים בסגנון מסוים. כשמדברים לסבתא זקנה, מדברים בסגנון אחר. כשמדברים להרבה אנשים, מדברים בטון אחד, וכשמדברים לשני אנשים, מדברים בטון אחר. הנותן לשכווי בינה להבחין בין יום ולילה, זה חוכמה גדולה שכל אחד מאיתנו צריך לרכוש. כשמדברים עם אנשים, צריך להסתכל ממולנו. כי לדבר זה לא חוכמה. מה צריך? תפילתו של דוד המלך, יהיו לרצון אמרי פי. מה זה יהיו לרצון אמרי פי? שמי שמולי יקלוט מה שאני אומר. זה לא עוזר שנגיד אם לא קולטים את זה. כי למה אנחנו מדברים? שמה מדברים? בשביל שאחרים ישמעו. לכן הקדוש ברוך הוא בסיני אמר את דברו באופן המתאים לכל אחד ואחד. אבל זה לא מוזכר בפסוקים. אומרים חז"ל, יש משהו אחד שכן מוזכר בפסוקים. מה? ההבדל בין נשים לגברים. כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל. שזה פסוק מאוד תמוה, למה צריך לומר לבית יעקב? כה תאמר לבני ישראל. למה כה תאמר לבית יעקב? כה תגד לבני ישראל. מדוע? אומר רש"י, זה על פי גמרא, שמרות במקור 2, רש"י לבית יעקב, אלו הנשים, תאמר להם בלשון רכה, ותגד לבני ישראל, עונשים ודקדוקים, פירש לזכרים, דברים הקשים כגידים. בואו רגע נעבור על זה. יש פה שלוש מילים, נכון? תאמר לבית יעקב. מולם יש שלוש מילים. תגד לבני ישראל. אומרים חז"ל, שלושת המילים הראשונות זה נשים, שלושת המילים האחרונות זה גברים. זה לא זה, זה זה. בוא ננסה ללמוד את זה. למה דווקא תאמר לבית יעקב? זה זה נשים. מה אתם אומרות? יש לכם רעיון? למה תאמר זה יותר עדין? זה נכון מה שאת אומרת, אבל למה? כן. זה תאמר, ומה זה, למה בית יעקב ובני ישראל? שי הבית, כן. כמו שרבי יוסי אומר בגמרא במסכת שבת, מעולם לא קראתי לאשתי אשתי, אלא ביתי. זה מופיע פה? לא. ולמה יעקב? למה לבנות קוראים יעקב? אברהם אר, אברהם אר, יצחק שדה ויעקב בית. נכון. ולמה דווקא יעקב בית ולא ישראל בית?
אתם יודעות שליעקב אבינו היה שתי שמות. זה מה זה יעקב? ישראל מלשון מה? מלשון מה? שררה. וגם ישרות. נכון? קראת אותו ישראל וישורון. נכון? ישורון זה יושר. נכון. כל מה שאמרתם נפלא. אז בואו נסכם את זה. אמירה זה דברים רכים. לא יודע למה המילה אמירה היא דברים רכים. כלומר, אבל חז"ל אומרים שהגדה זה דברים קשים, כגידים. מה זה גידים? גידים זה כמו מיתרים שיש לנו בתוך הגוף, שמחזיקים את העצמות, מחזיקים את השרירים. זה דברים שיש פיזית בתוך הגוף, כן? עם גידים עושים הרבה מאוד, עשו בדורות הקודמים הרבה מאוד דברים. כל מה שהיה צריך מיתר או חוט מאוד חזק, היו לוקחים גידים של בהמה, גידים של חיה, ועושים מזה חוטים מאוד חזקים. זה גיד. אסור לאכול את זה במובנים מסוימים, תלוי איפה בבהמה. וזה דברים קשים כגידים. גם נגיד, המילה נגיד זה כמו שר כזה, נכון? שר, נגיד, זה שולט. זה גם דבר שהוא קשה, דבר שיש בו שררה, שלטון. הדברים קשים, מי שצריך לשמוע אותם זה גברים. ודברים רכים, מי שצריך לשמוע אותם זה נשים. למה? מה אתם אומרות? אתם רואים? למה האמירות הרכות צריכות להיות לנשים והאמירות הקשות צריכות להיות לגברים? ראש בקיר, אם לא תגיד להם ברור, הם לא יבינו. נכון? לא מבינים רמזים, לא מבינים בין השורות, לא מבינים ניואנסים, לא מבינים מה בסאבטקסט. אוטיסטים. משודרגים. זו האמת הכואבת. היא לא כל כך קשה, אבל היא קצת כואבת. נכון. אז ככה, באמת, אנחנו חוזרים למדרש הראשון שהכל יוצא, כל אלוהים היה יוצא לכל אחד כפי כוחו. כל אחד כפי כוחו, לא הכוונה שיש חלשים ויש חזקים. ילד קטן הוא לא יותר חלש ממבוגר, באמת, באמת. יש דברים שהוא הרבה יותר חזק ממבוגר. לדוגמה, ילד קטן מרגיש אינטואיטיבית מה הבן אדם שמולו חווה הרבה יותר חזק ממבוגר. ילד קטן יכול לחוש את ההורים שלו, בוא נגיד, ילד קטן יכול לחוש את אמא שלו הרבה יותר ממה שבעלה יכול לחוש אותה. תוך שנייה. למה? כי אין לו שכל. אז מה יש לו? התחושות שלו הרבה יותר חדות. כמו, להבדיל, כמו בעל חיים. זאת אומרת, כל אחד מקבל תורה בצורה מסוימת. לילדים יש תורה של ילדים. לנשים יש תורה של נשים. לגברים יש תורה של גברים. אז למה באמת פה, במקור השלישי, יש איזו הערה מאוד מעניינת של חז"ל, של משהו שכדאי לשים לב אליו. בואו נקרא את זה ביחד. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לך אמור להם לבנות ישראל, אם רוצות הן לקבל את התורה. טוב, שואלים חז"ל, ולמה שאלו לנשים? מה זאת אומרת למה שאלו לנשים? למה קודם לנשים? נכון? מה כתוב בפסוק? כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל. למה שאלו לנשים? מה, צריך אישור של האישה בשביל שהבעלה ילמד תורה? אומרים חז"ל, לפי שדרכם של הנשים הולכים אחרי דעתן של נשים. שנאמר, כה תאמר לבית יעקב, אלו הנשים, קודם כל. ותגד לבני ישראל, זה הנשים, אחר כך. ואז אנו כולם, כל אשר תעשה, כל אשר דיבר השם, נעשה ונשמע. למה דווקא נשים קודם? כי יש תכונה שבאוכלוסייה באמת באמת כולם הולכים אחרי נשים, אבל לא רואים את זה ככה, נכון? יש הרבה מחקרים שיש יותר מנכ"לים ממנכ"ליות, ויש יותר ראשי ממשלה מראשות ממשלה, ויש יותר שרים משרות, והממשלה הנוכחית היא בכלל נוראית ואיומה, כי כמעט ואין שם נשים. אז איך פה חז"ל אומרים דברים הפוכים? שקודם כל צריך לשאול את רשותה של האישה אם אנחנו רוצים לקבל תורה. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, קודם כל תלך תשכנע את הנשים שהתורה זה מוצר טוב. אם שכנעת אותם, אז גברים זה כבר עבודה קלה, הם כבר בפנים. למה? אולי זה קשור למה שאמרנו בהתחלה. בית יעקב, מה זה בית? מה המאפיין של בית? מה? יציבות. מה עוד? מה זה בית?
משהו
מה?
פרטי.
פרטי. כן. בפרשה שלנו, פרשת תרומה בעזרת השם שנקרא, קורה דבר בלתי נתפס. בלתי נתפס. ואם לא היה כתוב בתורה, לא היינו מאמינים. לא יאומן. אתם יודעים מה קורה בפרשת תרומה? שנקרא מחר בבוקר? יש בית לשכינה. לוקחים את האלוקים, שהוא אין סוף, וממסגרים אותו בתוך כמה מטרים של עצים ויריעות אור ובד וקצת צמר. את אלוקים, הוא אין סוף, ממסגרים אותו, מכניסים אותו לתוך בית, עצים ואבנים, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. זה בפרשה שלנו, וכתוב בספרים, זה מופיע במדרש, בזוהר, מה זה שכינה? מה זה שכינה? משכן, נכון? מה זה משכן? לשכון באיזשהו מקום. אז כתוב בזוהר, אישה דה שכינתה, אישה זה שכינה. הביטוי של שכינה בעולם שלנו, החומרי, זה אישה. בית זה מרחב שמאפשר חיים. רחב שמאפשר חיים. קרקע של עץ זה בית. גוף של נשמה זה בית. מה יעזור לנשמה בלי גוף? אין לנשמה איך להתקיים בעולם הזה בלי גוף. מה יעשה עץ בלי אדמה לצמוח מתוכה? כלום הוא לא שווה. עץ בלי אדמה שהוא יכול לקבל מן החיים כל הזמן, לא נשאר בו כלום. מה שווה אדם בלי בית? מה זה בן אדם בלי בית? איך קוראים לזה באנגלית? הומלס. לכאורה הוא בן אדם מאוד מאוד מאושר, משוחרר, אין לו מחויבות לכלום, נכון? הוא יכול להיות גם פה וגם פה וגם פה וגם פה וגם פה. הוא לא מחויב לכלום, הוא יכול להיות איפה שהוא רוצה, באמת אבל אין לו כלום. כאילו יש לו הכל, הוא נמצא בכל המקומות. יש לו תיק על הגב, הוא יכול להחליט שיום אחד הוא בירושלים, יום שני הוא בחברון, יום שלישי הוא ברמת גן, ויום רביעי הוא טס לצרפת. לא צריך לנעול שום בית, לא צריך לשים שומרים, לא צריך לשלם שכירות, כלום. לכאורה בן אדם חופשי ומאושר, אבל באמת באמת לבן אדם אין כלום. שום דבר. מי שיש לו בית, יש לו הכל. לפעמים הוא קצת מסונדל לבית, אבל תחשבו על זה. שהיכולת שלנו להתנייד בחיים, היכולת שלנו לעבור בין מקומות, היכולת שלנו לעשות משימות בגדול, כי יש לנו בית לחזור אליו. היכולת של חיילים לצאת ולהתאמן חודש שלם בתנאים קשים, חלק מזה, לא תמיד הם מודעים לה, זה שאמא שלהם מחכה להם שהם יחזרו. וזה השניצל והפסטה שהם אכלו לפני שהם יצאו. כשיש למישהו בית, אז הוא מרגיש מספיק חזק כדי גם להתרחק ממנו. הבית זה המרחב שמאפשר את כל הפעולות גם בחיים. זה לא רק איפה שהולכים לישון. אין לחיים יכולת לפרוח, אין לחיים יכולת להתפתח, אין לחיים יכולת לרוץ קדימה בלי בית. דוגמה שהרבנית נאמן אוהבת לתת, זה ש... וזה כתוב אפילו בספר שלה, תקראו ספר טוב. פרדם? את זה, איפה מזה? זכו בגד בן, מקריחה כזאת מצחיקה. אז זה כתוב שם שילד יכול לחזור הביתה בשלוש אחרי צהריים ולבכות. איך הוא נכנס הביתה? להתחיל לבכות. למה הוא בוכה עכשיו? חמודי, מה קרה? למה אתה בוכה? מוישי העליב אותי. העליב אותך מה? עכשיו בכניסה לבית? לא, לא, בשמונה בבוקר. למה אתה בוכה עכשיו? עבר מלא זמן. תשובה, המקום היחיד שמאפשר לו לבכות זה הבית שלו. הוא החזיק, הוא היה גבר, הוא היה גיבור, הוא היה אלוף עד שהוא הגיע הביתה, ואז הוא התפרק. כי איפה יש לו לבכות אם לא הבית? הבית זה המקום שמאפשר לנו באמת באמת לחיות. ובגלל זה צריך להיות קצת יעקב. מה זה יעקב? מה ההבדל? כמו שאמרתם, יעקב קראו בית. בואו נפרק את המילה יעקב. כתוב בתורה. למה קוראים ליעקב יעקב? וידו אוחזת בעקב עשיו. יעקב זה מלשון עקב. מה זה עקב? עקב זה הבסיס של החיים. נכון? עקב זה הדבר שעליו אנחנו הולכים. עקב של הגוף, כן? לא עקב של נעליים. עקב של הגוף זה הבסיס שעליו כל החיים שלנו עומדים. הבסיס נראה לפעמים קצת משעמם. כולה עקב. אבל בלעדיו מה יש לחיים? החיים מרחפים. החיים מנותקים. החיים אין להם עוצמות. לחיים אין ביטחון. אין יציבות. אין כלום בלי עקב. מה יש לחיים בלי עקב? בית יעקב זה אמא. יש גם בני ישראל, יש גם אבא, ולאבא יש תורה אחרת, יש גם איש. האיש צריך דברים קשים. באמת באמת גדולי הדורות שבכל הדורות כולם היו גברים, זאת האמת. תסתכלו פה בספרייה, את רוב הספרים שיש פה כתבו גברים, וכנראה גם רוב הספרים שיכתבו יכתבו גברים. שני דברים נאמר על זה. דבר ראשון, באמת היכולת לחדש בתורה הברקות, הברקות מופשטות, הברקות שקשה מאוד להבין איך בן אדם בכלל הגיע לכאלה חידושים, יש לגברים. דווקא כי היכולת, דווקא כי החיים שלהם מופשטים יותר, כי החיים שלהם יכולים להגיע למחוזות רחוקים יותר מהחיים הארציים. הם יכולים לנתק את עצמם ממגבלות העולם ולחשוב מחשבות. זה דבר ראשון. אבל איך יכול להיות שמישהו יתמסר לתורה עד כדי כך שיוכל לחדש כאלה חידושים? איך יכול להיות? תשובה? כי הייתה מישהו שהאמינה בו. אם לא הייתה מישהו שהאמין בו, לא היה לו מוטיבציה לקרוא פסוק אחד. שום דבר. ולכן זה כל כך פשוט שכשרבי עקיבא חזר עם 24,000 תלמידים אחרי 24 שנה, הוא אמר לכולם, שבקוע, עזבו אותה, את רחל, אשתו. שלי ושלכם שלאו. זה ברור ששלי ושלכם שלאו. הכוח שרבי עקיבא היה לו לחדש, רבי עקיבא היה מה שמסופר עליו בגמרא שהיה מיוחד בו, זה שהוא דרש כל קוץ וקוץ שבתורה. כלומר, הקצה של האותיות הוא דרש אותם. אפילו לא את האות עצמה. אחרי שהוא סיים לדרוש את כל האותיות, הוא התחיל לדרוש את השפיצים של האותיות, להוציא מהם חידושי תורה. איך יכול להיות שהאדם מאמין כל כך בתורה עד כדי שהוא יכול לחדש חידושי תורה מתוך השפיצים של האותיות? כי רחל הייתה בבית, נתנה לו מוטיבציה. האמינה בו, בלי גבול, כמו בית. כמו שאמא מאמינה בילדים שלה, בלי גבול. באמת האישה מטביעה בלב של בעלה באופן סמוי את האהבה שלו לתורה. באופן סמוי, בשקט. בלי הרצאות, בלי אמירות כאלה הירואיות. מסופר במדרש בראשית רבה מעשה בחסיד אחד, חסיד וחסידה, שתי צדיקים שהיו נשואים ולא הלך, לא היה להם ילדים והתגרשו. אחרי כמה שנים שהם היו נשואים התגרשו בצער רב. הלך החסיד ונסע אישה רשעה, הלכה החסידה ונסע איש רשע. לא יודע איך, שניהם אכלו איזה סיבוב, לקחו, במקום לקחת צדיקות וצדיק וצדיקה, לקחו רשע ורשע. כל אחד התחתן עם ההפך. ספר המדרש מה היה. אותו זה שנסע רשעה, הפך להיות רשע. אותה הזאת שנסע רשע, הפכה אותו לצדיק. מסכמים חזל את המדרש, הווי, כלומר מסקנה, הכל מן האישה. היינו מצפים אחרת, נכון? כי האיש הוא זה שאומר את הדברי תורה בבית, והאיש הוא זה שהולך לתפילה, והוא זה שהולך עם הילדים לקנות את האתרוג והלולב, והוא מניח תפילין, והוא לומד תורה עם הילדים, והוא מעביר שיעורים יפה. היינו מצפים שהוא זה שישפיע על האישה ולא הפוך, שאותו חסיד שנסע רשעה, היא תהיה חסידה, ולהפך. רואים שזה לא מה שהיה. למה חזר כזה דחוף להם לספר לנו את הסיפור הזה? ברור למה. כי מאחורי כל חסיד יש חסידה. והפירקי דרבי אליעזר, פה במקור השלישי, הסביר לנו את זה. למה נשים תחילה? כי אי אפשר ללמוד תורה בלי אמון מוחלט ובלתי תלוי ביכולת שלנו להתחבר לתורה. וזה הכוח של האישה. טוב, עכשיו אתם שואלות, בסדר, אז האישה היא בית, אבל איפה התורה של האישה? נכון? שאלה טובה. מה אתם אומרות? בואו נקרא ביחד את המקור החמישי, בסדר? אתם רואות את זה? תשמעו סיפור. מעשה בכהן אחד שהיה רואה את הנגעים. מה הכוונה? פעם, ובעזרת השם זה התחדש, הכהנים, ככה כתוב בתורה בפרשת תזריע, היה להם כל מיני תפקידים. אחד מהתפקידים שהיה להם זה אם שמישהו היה, אם מישהו בעיירה, בעיר, ביישוב, במושב, היה לו נגע צרת, הוא היה קורא לכהן, הכהן היה מגיע אליו ופוסק מה דין הנגע. גם בצרת הגוף, גם בצרת הבגד וגם בצרת הבית. ועד שהכהן לא אמר תמה, הנגע לא תמה. עד כדי כך, שאומרים חז"ל, שנגיד למישהו יש נגעים בקירות של הבית, חלילה, עכשיו כל הבית יש לו מלא פלזמות, מכשירי כושר, ספרים, ספות, שולחן, כלי אוכל, מה זה, כל זה יתאמה עם הבית יתאמה? אז מה אומרים לאיש הזה? תוציא הכל, כמו מעבר דירה, תפרוק הכל מהבית, סיימת להוציא הכל, הבית ריק, יופי, עכשיו תקרא לכהן. כהן נכנס הביתה, צריך להיות באור יום, מסתכל על הקירות, על הנגע, היא אומר תמה, זהו, הבית תמה, צריך להרוס. עד שהוא לא אומר תמה, זה לא נתמע. זה דין תורה, זה רעת הכתוב. טוב. אז הכהן הזה, אז לא כל הכהנים כנראה ידעו להבחין את הנגעים. זה היה מסורת שעבר מדור לדור, היו צריכים לשמש בזה חכמים, את הכהן הזה שהיה לפני, וידעו בדיוק איזה נגע ואיך. הרי הנגעים האלה, גם על האור, על האור של הגוף וגם על הבגד, היו נראים מאוד דומים. והיה הבדלים קטנים, אם הוא תמה אותה, עכשיו זה מסכת שלמה נגעים. ואי אפשר לדעת את זה סתם ככה, צריך לעשות עבודה. צריך ללמוד את זה לעומק. אז אותו כהן שמסופר לנו פה, היה כהן כזה שיודע לראות נגעים. להגיד לאנשים, אתה תמה אותו. טוב? מטה ידו. מה זה מטה ידו? פשט הרגל, לא הצליח בעסקים, אז צריך לחפש עבודה. לא ידע מאיפה יביא אוכל הביתה. ביקש לצאת לחוץ על הארץ. אמר, אני אלך ויסחור קצת בחוץ לארץ, כמה חודשים, אני אביא כסף הביתה. כי אם אני נשאר פה, מה קורה? אנחנו מתים ברעב. טוב, מה לעשות? צריך לדאוג לאישה ולילדים. קרא לאשתו, אמר לה, שמי, אשתי, בשביל שבני האדם רגילים לבוא אצלי, לראות הנגעים, קשה עליי לצאת מעליהם. מה הכוונה? יש לי אחריות. אני פה הרב של היישוב, אני זה שפוסק את הנגעים לכולם. מה אני אעשה? אם אני עכשיו הולך, מי יפסוק להם? אז אשתי, אני ממנה אותך. את מעכשיו תפסקי להם. מה הקשר היא תפסוק להם? היא הייתה בבית, היא ראתה הרבה אנשים מביאים לו את הנגעים שלהם, היא כנראה הייתה איתו בהרבה סיטואציות, היא כבר יש לה טאץ', עכשיו הוא רק צריך לסגור כמה פינות. הוא אמר שהיא תפסוק במקומו. אלא בואי ואני מלמדך שתהי רואה את הנגעים. בוא אני אלמד אותך עקרונות איך פוסקים בנגעים. טוב, אישה באה ללמוד. איך הוא מלמד אותה? אומר ככה, תקשיבי. עיקרון, אם ראית שערו של אדם שיבש המעיין שלו, תהי כאילו, יודעת שלקה. הרי נגיע הגוף, יש פה שני דברים, גם צבע האור וגם מצב השערות, סליחה על התיאור, כן? אבל גם מצב השערות שעל הנגע הזה. זה שני פרמטרים, גם מה הצבע והצורה וזה של האור, אור הגוף, וגם מה המצב של השערות שנמצאות עליו. צריך הבחנה מאוד דקה. אז אומר לך, מי כלל? אם את רואה שהשערות שעל הנגע יבשו, תדעי שזה תמה. ואז מסביר את ההיגיון. לפי שכל שיער ושיער, ברא לו הקדוש ברוך הוא מעיין בפני עצמו, שיהיה שותה ממנו. יבש המעיין, יבש השיער. טוב, עד כאן. אומר לה, הכהן הזה עיקרון. כל שערה יונקת ממעיין מיוחד. כל שערה יש לה שורשים, ותדעי שאם השורש של המעיין, של השערה הזאת יבש, הלך על השערה. עד כאן שיעור בהלכות נגעים. מה היינו מצפים שהאישה תגיד? טוב, בסדר, הבנתי, יאללה, סע, תמשיך הלאה בחיים. אבל האישה לא אומרת ככה. מה היא אומרת לבעלה? אמרה לו אשתו. מה היא אמרה לו? ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר. ומה עם כל שיער ושיער? ברא לו הקדוש ברוך הוא מעיין בפני עצמו שיש אותם ממנו. היא אומרת לו, אני מצטטת אותך. אתה אמרת את זה לפני רגע. אתה, שאתה בן אדם, לא שערה, בן אדם. כמה שערות יש בך? ובניך מתפרנסים, יש לנו ילדים. בניך מתפרנסים על ידיך. לא כל שכן שיזמן לך הקדוש ברוך הוא פרנסה? תגידי, אתה רציני? אתה מלמד אותי על דיני נגעים, ומה אתה הולך לעשות? לצאת לחוץ לארץ, לעזוב את אשתך והילדים כמה חודשים בשביל להביא פרנסה? אתה אומר שהקדוש ברוך הוא מחיה כל שערה ושערה על הגוף. ומה אתה? אתה לא קצת יותר משערה על הגוף? לפיכך, לא הניחה אותו לצאת לחוץ לארץ. לא הרשות עלו. מה עומק המדרש הזה? לא באנו עכשיו ללמוד הלכות נגעים, זה לא יעזור לכם. ההלכה הקטנה הזאת לא תעזור לכם לפסוק בנגעים, אל תדאגו. למדנו פה מקרה קלאסי שמעידים חז"ל, איך איש לומד תורה ואיך אישה לומדת תורה. מה ההבדל בין האיש לאישה? מה אתם רואים פה? לכם רעיון? מה ההבדל בין איך האיש למד את הלכות נגעים ובין איך האישה למד את הלכות נגעים? יפה מאוד. מיד! היא לא עשתה שיעור. היא לא יכולה לשמוע משהו בלי מיד לתרגם איך זה מופיע בחיים שלה. מיד. הוא יכול להיות שהוא הבין אותה, אבל הוא בכלל לא חשב על זה. אני לומד ללכות נגעים, אני לומד ללכות נגעים, בסדר. אני יכול להמשיל את זה, אני יכול לתת עקרונות, כל שערה, יש לה מעיין, אין לה מעיין. אני יכול להסביר לך איך את מעמיקה בלכות נגעים עד כדי כך, שגם כשאני לא אהיה פה תדעי לפסוק בנגעים. אבל אצל האישה כל דבר שלומדים, כל דקדוק שלומדים, זה מיד משפיע על החיים. זה מיד מתורגם, למה? כי הקדוש ברוך הוא לא דיבר סתם. התורה היא אחדותית. אם התורה דיברה על הלכות נגעים, אותם עקרונות משליחים על החיים. אם לכל שערה יש מעיין, לכל בן אדם יש מעיין. וזה לא בתיאוריה. היא עד כדי כך הייתה בטוחה בזה, שהיא לא הניחה אותו לצאת. הוא אמר לה, כנראה, הוא אמר לה, תשמעי, מה אני אעשה? אבל התחייבתי בכתובה. נכון, אני אמרתי מתחת לחופה, אני חתמתי על זה, מזונותייך, וכסותייך, וזיבוקייך, ומזונותייך. מה אני אעשה? אני חייב לתת לך כסף. היא אמרה לו, עזוב, עליי. תאמין בזה, יהיה בסדר. היא לקחה סיכון, כביכול. מבחינתה, אבל זה לא סיכון. הרי אם התורה אומרת שלכל שערה יש מעיין, ברור שלכל בן אדם יש מעיין. ברור שהקדוש ברוך הוא דואג לך. מסופר על אחד מרבני ארץ ישראל, לפני 80 שנה בערך, שהוא היה דרשן מאוד גדול, והעביר המון שיעורים בבתי כנסת, ורבי משיב מאבון, וקרב את ישראל לאביהם שבשמיים, ונתן באמת שיעורים מחזקים, והוא היה באחד מעיירות הצפון, והיה שם מצב כלכלי לא פשוט, זה היה בתקופת, קצת אחרי קום המדינה, והוא סחב וסחב וסחב קושי כלכלי למשפחה, עד שיום אחד כבר הוא לא יכל, התפרק, התפרק במיטה. תמיד חכם גדול. התייאש. באה אשתו הרבנית, והיה משבר בבית, לא היה אוכל, זה לא היה כמו היום, שמי שיש לו בעיות כלכליות, יש לו רק שני רכבים ולא שלוש. יש לו רק רכב שהוא רק, הוא היברידי, הוא לא רק חשמלי. כי הוא לא הצליח לגייס כסף לבנות גם חשמלי. פעם לא היה קצף, לא היה אוכל, בבית, כלום. הילדים היו רעבים. אמא, יש משהו לאכול, לא מצטערת, אין כלום. עוד יום ועוד יום. זה קושי כלכלי פעם. אז הוא נשבר מזה. ואשתו באה אליו, והיא לא הבינה אותו. אבל מה? כמה שיעורים העברת על ביטחון בהשם? איך זה יכול להיות? העברת כל כך הרבה שיעורים, ואז התחילה להגיד לו את הדברים שהוא בעצמו אמר. אמרת שככה, ואתה תמיד אומר שככה, ואתה תמיד אומר שככה. וזה שיקם אותו. והיא לא העבירה אף פעם שיעורים. אלא מה היא שמעה? היא שמעה, וכשהיא שומעת משהו מיד, הדברים חלחלו, והפכו להיות חלק מהאישיות שלה. ובעיתות משבר, כשיש משהו שהוא חלק מהאישיות, זה מה שעומד. שורשים. בית. כמו שאומר הרב בו, במקור השישי, הנשים, מידת הנפש זורחת בהם. על כן רשמי הקודש קבועים בהם. ודי שהם מחיים אותם על ידי מקצת המצוות שבידם, ואינן צריכות לתחיית רוח תדירי של תלמוד תורה. לגברים יש מצווה של תלמוד תורה, לנשים אין. כשהיינו בשיעור ב', זה היה לפני הרבה שנים, היינו בשבת שיעור, קוראים לזה בבית אל. היינו בבית אל, והיה לנו שוט בצהריים עם הרב אבינר, ואז אחד החבר'ה, שהיום הוא ממש לא אברך ולא קרוב לזה גם, שאל את הרב אבינר, הרב, אני רוצה ללמוד תורה אחרי החתונה, ואשתי לא תרצה שאני ללמוד תורה. מה הזמן אני אעשה? אז אמר לו הרב אבינר, אני לא מכיר אותך, אבל אל תדאג. אמנם גברים מצווים ללמוד תורה, אבל נשים אוהבות ללמוד תורה, ואוהבות לימוד תורה. לכן אל תדאג, אשתך לא תמנע ממך ללמוד תורה. טוב, באמת אשתו לא מנע ממנו ללמוד תורה, הוא בעצמו לא עכשיו לומד תורה, אבל לא בגלל אשתו. אומר הרב, נשים לא צריכות את החיוב של לימוד תורה כל הזמן. קביעת עיתים לתורה זה לא מצווה שיש על נשים. ולא רק זה, אלא הרבה מאוד מצוות של היום יום לא מוטלות על נשים. איזה מצוות? מצוות עשה שהזמן גרמה. אומר הרב, למה? כי במובן מסוים לימוד תורה ומצוות זה הדרך לדבוק בהשם. דרך לדבוק בהשם. ויכול להיות שהמצב השלם, שאנחנו לא קשה לנו קצת לדמיין אותו, אבל שאנחנו פשוט נהיה דבוקים בהשם. לא צריך מצוות, לא צריך תורה, לא צריך כלום, אנחנו פשוט דבוקים בהשם. אז האור הזה מאיר אצל האישה כבר עכשיו. הגברים קצת רחוקים מזה, לכן אומר הרב, האנשים, הרוח מאיר בהם והוא הולך ואינו פוסק. ועלולים מאוד לירידות, כשם שהם עלולים לעליות. הרוח הגברי, ולא נעריך עליו כי זה לא על דעת השיעור, הוא הרבה יותר קיצוני. בהכל. מחקרים מראים שיש הרבה יותר גאונים גברים ויש הרבה יותר מפגרים גברים. נשים הן הרבה יותר באמצע. הרבה פחות עם פיגור שכלי והרבה פחות שמוגדרות כגאון. וזה מש, זה, 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 זה מתאים לאישיות וזה מתאים לאיך שהתורה מדברת לנשים. וזה מתאים לתורה של האישה. שנשים לא בורחות מהעולם בשביל להתחבר לתורה. אלא מה הן עושות? הן תופסות את התורה ומחברות אותה לחיים. אמנם כשהם קובעים איתים לתורה, מסעדים את, הם את הרוח הסוער, ותומכים אותו שלא ימות. כאשר גברים כל הזמן לומדים תורה, הם מיישרים את הרוח שלהם, כי הם צריכים יישור. טוב, יש עוד הרבה מאוד מה להעמיק בזה, אנחנו ממש נגענו קצת בקצה המזלג. רק אני אקריא לכם משהו מדהים שכתב האדמו"ר הזקן מחב"ד, בעל התניא. אני מקריא, אין לכם את זה בדף. לכן אתה, בזה הזמן, נאמר, משמח חתן וכלה. שהכלה היא מקבלת האור על ידי החתן. טוב, זה כל מיני דברים של ניסטר, לא משנה. ולעתיד, אחרי שכבר תתעלה, אז נאמר משמח חתן עם הקלה. מה זה משמח חתן עם הקלה? בגלות אנחנו שותקים. מי שותק? האישה יכול בגלות שותקת. כתוב נעלמתי דומיה. ולכן החתן אומר הרי את מקודשת לי. והקלה שותקת. זה מדעתה. אבל היא לא אומרת. ולעתיד... שתתעלה מעלה-מעלה, אז תהיה גם כן לא רק כל חתן, אלא כל קלה. יהיה גם לקלה כל. ומזה יוצא לנו מה שאמרנו בהתחלה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, התורה של האישה לא סתם שהיא מתרבה במאות אחוזים, ממש כל שנה שעוברת, דווקא בדור הגאולה, דווקא בדור שאנחנו בארץ. כי כל 2000 שנה השכינה הייתה בגלות. השכינה הייתה בגלות, גם כוח האישה היה בגלות. וכשכוח האישה היה בגלות, גם התורה של האישה הייתה בגלות. כה תאמר לבית יעקב, היה קצת בגלות. זה היה נסתר, זה היה שקט. זה היה כמעט סמוי מן העין לגמרי. וכשעם ישראל חוזר לארץ, וכשעם ישראל חוזר למקום השכינה, אז האישה חוזרת לצמוח, לפרוח. אנחנו לא נספיק עכשיו לדבר על איך זה קשור לפמיניזם, אבל זה הקליפה החיצונית והמעוותת שזה זה פמיניזם רדיקלי גרוע. אבל באמת באמת זה בגלל שהשכינה חזרה לציון. כשהשכינה חזרה לציון, אז קומת האישה קמה וגם ניצבה. ואז כשדבר כזה קורה, אז כשזה בא... בא בנתיב טוב, אז מה שיוצא מזה זה תורה נשית. אז מה שיוצא מזה זה חיבור נשי עצמאי לריבונו של עולם. ולזה קוראים כל קלה. כל קלה זה בעצם במובן אחר, הירח שנהיה שלם. הירח שהולך ומשתלם. שהלבנה חסרה בגלות, בדור הגאולה היא הולכת ומשתלמת, היא הולכת ונהיית שלמה. ועם כל השלמות שלה, היא יודעת לתת מקום, להיות חלל, לתת לכל הסובבים אותה מקום, לאפשר לכל הסובבים אותה לצמוח ולפרוח, ובעצמה להשמיע קול קלה. זהו, זה רק כיוון ראשוני, קטן. קטן קטן, צריך לפתח אותו הרבה. תצליחו, תפתחו אותו, לכו.